בעניין הבא בוא נעסוק, היינו רוצים לשמוע את דעתו של פרופסור יואב דותן שמצטרף אלינו. שלום לך אדוני.
שלום רב.
שלום וברכה ותודה שאתה איתנו. היינו רוצים לשאול אותך, ואפשר לציין שזה הנושא שמעסיק כמעט את כולם בימים האחרונים, החשיפה התקשורתית אודות העתירה התלויה ועומדת בעניין חוק הנבצרות, החשיפה כי השופטים כמעט חלוקים חצי חצי בדעותיהם, ולפני שניגע בנושא עצמו, הייתי רוצה לשמוע את דעתך באופן כללי על העתירה, ומיד ניגע בסיכויי ההכרעה הבא.
קודם כל, תראה, להגיד שכולם עוסקים בזה עכשיו, זה קצת מוגזם, יש לנו מלחמה עכשיו.
נכון.
אז אני חושב שרובנו המקריע עוסקים בדבר הזה, ובכל ההשלכות של זה, למשל, אנחנו באוניברסיטה העברית, ואני חושב שגם מוסדות האחרים עסוקים מאוד בשאלה איך אנחנו מטפלים בצרכים של המילואימניקים שמשרתים ומשרתות, בצבא וכולי.
נכון, ואני אציין ברשותך, בתוכנית שלנו הרמנו דגל בנושא הזה, ועסקנו פעם וכמה פעמים, הכל כמובן, הכל בקונטקסט הנכון ובמידה הנכונה. נכון, נכון. נכון.
כן, אני חושב שהנושאים האלה של הסבירות, כן סבירות, היו הרבה יותר חשובים לפני חצי שנה, או לפני שלושה חודשים אשר הם היו.
אין ספק, קיבלנו איזשהו שיעור במשקלם של ידיעות.
ואני, אם אני אומר את זה, אתה יכול להאמין לי.
כן, נכון.
זה דבר ראשון. דבר שני, תראה, אני לא נכנס לספקולציות. הייתה הידיעה הזאת של עמית סגל ביחס לפסק הדין, אבל אני, ועם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד לעמית סגל, אני לא חושב שזה רציני, להגיב, אני בדרך כלל לא נוהג להגיב על פסקי דין לפני שקראתי אותם, כי אני משפטן ואני קורא פסקי דין, וזה חשוב מאוד תמיד מה כתבו, לא רק מה הייתה התוצאה הסופית.
אמת.
ובוודאי ובוודאי שאני לא יכול להגיב על פסק דין שבעצם עוד לא ניתן, אלא שאומרים שיש טיוטה של פסק דין שסגל בעצמו אמר, ובצדק, היא תמיד היא גם יכולה להשתנות. אז כרגע אני לא יכול ולא רוצה להתייחס למה שנאמר על פסק הדין, שהוא עוד לא קיים. מבחינתי, פסק הדין הרי לא קיים.
לא נתייחס לפסק הדין. נכון. אז לא נתייחס לפסק הדין. נדבר רגע באופן תיאורטי. הרי אי אפשר להתעלם מההגבלה שאני שומע אותה רבות, בין מה שמתרחש כעת, וההשערה, בוא נגיד ככה, שאנחנו כן נחשף לפסק הדין בשבועות הקרובים, לבין ראשיתה נאמר של המהפכה החוקתית שהתחילה עוד בחקיקה, אבל המשיכה לפסיקה בעיצומם של ימי האבל על ראש ממשלה המנוח יצחק רבין, וכיצד העם לא היה מפוקס באותם רגעים, וחווה, נקרא לזה בשקט, מהפכה שאת תוצאותיה אנחנו רואים עד היום, אי אפשר להתעלם מההגבלה בין התקופות האלה. ופה השאלה...
לא, אני חושב שאתה מבלבל כאן כמה דברים, מה שאתה אמרת, אם אתה חוזר לשנות ה-90, בוא נעשה סדר. המהפכה, אם היא התקיימה, היא התקיימה בכלל ב-1992. וב-1992 הכנסת חוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זה לא היה רבין, זיכרונו לברכה, והרצח שלו הראו 3 שנים לאחר.
נכון, כוונתי לפסק דין המזרחי.
עכשיו, פסק דין המזרחי פורסם באמת כמה ימים אחרי רצח רבין, אבל גם זה מקרה, כי כפי שאתה יודע, פסק הדין נכתב על ידי כל השופטים, לוקח זמן לכתוב את הפסקי דין האלה, ופסק דין בנק המזרחי החזיק מאות עמודים, אז הוא פורסם אחרי הרצח, וכנראה הייתה אחת הסיבות שהוא לא זכה כמעט להתייחסות באמצעי התקשורת וכולי, אבל זה לא המהפכה. המהפכה נעשתה בחקיקת חוקי היסוד, כך שאין לזה בכלל קשר לתקופה של רצח רבין. אז זה דבר ראשון צריך להעביר לגבי מה שקרה באמצע שנות ה-90. עכשיו, לגבי המצב שבו בג"ץ נמצא עכשיו, יש כאן סיטואציה מאוד מאוד לא נוחה מבחינת בית המשפט. כי מצד אחד יש את העתירה התלויה ועומדת, ומצד שני בית המשפט נמצא כאן בסד זמנים. הסד זמנים הזה נובע מזה ששתיים, כידוע, שתיים מהשופטות שיושבות בהרכב, הנשיאה
והשופטת
ברון, הם למעשה כבר הגיעו לתאריך הפרישה שלהם לפני, אני חושב, חודשיים ויותר.
כן.
אבל הן צריכות פסק דין שהן שותפות, לא צריך להתפרסם, תוך 3 חודשים, וזה באמת סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, שאני חושב שהיא לא טובה לאף אחד, כי אחרת, מה שאני, אם זה לא היה, אני מעריך כמעט ודאות, שבית המשפט לא היה ממהר לפרסם פסק הדין דווקא עכשיו. ולכן יש כאן איזה, יש כאן איזה דילמה, דילמה, לא פשוטה מבחינת בית המשפט.
יש שיאמרו, אני מאמין שהדילמה הזאת גם יכולה הייתה לצוץ מסיבות אחרות, אבל בסופו של דבר הרי, אני חושב, מה שמעניין את בית המשפט זה האמון, וההבנה שהוא הולך לפסוק בסוגיה שיכולה חס וחלילה להציט הרבה תבערה כזו או אחרת. איך נמנעים ממנה, גם אם מדובר בשתי שופטות שאולי לא יזכו להיות חלק מפסק הדין? טכנית זה בכלל מתאפשר, נניח ובית המשפט מגיע למסקנה, אני לא רוצה כרגע להלהיט את הרוחות, העם הזה מצוי בלחימה, כמו שאמרת, זה בראש סדר העדיפויות וחיי חיילינו, וכאן ההזדמנות גם להתפלל לשלומם.
כן, אני אומר, אני אומר.
יש טכנית דרך להימנע מזה? טכנית. בית המשפט יכול להגיד, אני לא פוסק, שתי השופטות יעזבו את ההרכב, והוא בכל זאת יפסוק.
אתה לא יכול להזיז, אי אפשר להזיז מהרכב שתי שופטות שישבו בהרכב.
אז מה טכנית באפשרותו של בית המשפט חוץ מלפסוק?
כרגע, כדי לעשות משהו, צריך שינוי חקיקה. ואתה יודע, אני יכלתי לקוות כאזרח שאולי יש לנו חקיקה כזה, אבל ההתכנות הזה היא לא גבוהה.
שינוי חקיקה ביחס לאיך בית המשפט אמור להתנהל במצב כזה?
תיאורטית היה אפשר להאריך את תקופת באופן חריג. הכנסת יכולה לחוקק בעניין זה חוק. שיאריך, גיד, אנחנו מאריכים את התקופה למתן פסק הדין הזה בעוד 3 חודשים. או פסק דין, בגלל מצב, בגלל המלחמה, בגלל מצב אחר הוא. אפשר היה, זה אפשר היה
להסיק. אין אגב בהקשר הזה, זאת שאלה תם, אני אציין, אין בהקשר הזה איזשהו סעיף כוח עליון שאומר שגם שבית המשפט כפוף ל3 חודשים, בנסיבות חריגות, יעצר השעון.
כן, אבל תראה, אני אומר שוב, בלי חקיקה, אי אפשר לעשות כזה דבר. אפשר היה, אני אומר, אולי חקיקה, אולי אפילו חקיקה כזאת היא רעיון טוב. אבל כרגע לא נראה לי שאפשר לעשות את זה, לכן אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית. שבית המשפט, לפי דעתי, במידה מסוימת נאלץ לתת פסק דין. אני אגיד לך גם אחרת, תיאורטית, בעוד פסק הדין תלוי ועומד, הם יכלו ללכת גם, אנחנו יודעים שיש איזה שינוי בנסיבות הפוליטיות, לפחות באווירה הפוליטית עכשיו.
אמת.
אז יכלה הכנסת לבוא ולהכניס איזה שינוי בחוק שהכניס על הסבירות. היו הצעות הרי, אני הייתי אחד המציעים, הצעות שכן יצמצמו את עילת הסבירות, אבל יעשו את זה בצורה יותר מוגבלת, יותר מדויקת, ולא בצורה גורפת,
כן.
כפי שזה נעשה עכשיו.
כן.
אז על הכנסת, אם לא היינו בסד הזמנים הזה, יכול להיות שלכנסת היה זמן. שוב, לכנסת אין, מטבע הדברים, אין עכשיו פנאי, אולי לאף אחד אין ראש להתעסק עם זה. אבל אם היינו, מתן פסק הדין היה, היו מערכים תקופת הזמן, אז יכול להיות שכנסת הייתה יכולה להתכנס איזה נושך שהוא קצת פחות קיצוני וגורף, שזה הדבר שלדעתי רצוי כלעצמו, ואז גם לא היה צורך בהתערבות של בית המשפט. אבל אנחנו כאן עוסקים ב, אתה יודע, אם ואם ואם, ואני לא אין לי תשובה ריאלית למה יקרה עכשיו. אגב, אני
הייתי באמת בהקשר הזה של מה שיקרה.
אני אגיד לך משהו, אני בית המשפט נמצא בדילמה קשה. אני לא חושב שזה יהיה, אני לא רוצה להיכנס לשאלה מה אני הייתי עושה בתור שופט, אבל אני לא חושב שזה יהיה סוף העולם אם בית המשפט יפסול את הסעיף הזה כרגע. יש לזה המון השלכות חוקתיות תיאורטיות שאני לא רוצה להיכנס אליהן, משם זה יכול להיות מאוד בעייתי. אבל אני אומר, לגופו של עניין, אני לא חושב שזה יהיה איזה שינוי דרמטי אם בית המשפט יפסול לעניין הזה של הסבירות, אם בית המשפט יתערב. מצד שני, אני לא חושב שזה יהיה סוף העולם אם בית המשפט לא יתערב. כלומר, אני לא חושב שזה ישנה, סבירות כידוע היא חלק מהמשפט המנהלי שלנו.
כן.
ואני לא, האמת היא שאני לא בטוח שגם לתיקון בחוק עצמו היו השלכות כל כך דרמטיות כשהם יחסים לו.
אני חושב שכולם תמימי דעים שזה פחות החקיקה עצמה, או פחות הפסילה שלה עצמה, בעניין הסבירות, אלא ההשלכות שלה, האמירות שזה יוצר בציבור משני עברי המתרס.
כן, תשמע, התחושה שלי הייתה שהכנסת העבירה את זה, אנשים שיזמו את זה בכנסת, הם רצו להראות שהם עושים משהו, משהו כביכול גדול, למרות שהם בעצמם לא מאמינים שזה ישנה את המשפט עצמו, משפט המעשי. רוטמן ולוין, ואני אומר לך את זה מדיעה, הם בעצמם לא מאמינים שעצם השינוי של עילת הסבירות כלעצמו יביא לאיזשהו שינוי בהיקף הביקורת השיפוטית אצלנו. זה דבר אחד. ולכן, לדעתי, המוטיבציה שלהם בהעברת התיקון הזה הייתה פוליטית נטו, לשדר משהו לבייס שלהם. שוב, זה הכל היסטוריה רחוקה, זה נראה לנו אחרי השביעי אוקטובר.
נראית מאוד רחוקה כרגע.
כמו פרה-היסטוריה.
אם מוכן לשאול אותך, פרופסור דותן, אנחנו צריכים לסיים שאלה אחרונה לסיום. כפי שציינת, צריך לקרוא פסק הדין, אבל בהתעלם מכך, לדעתך, פסק דין שיינתן על חודו של קול, עצם נתינת פסק הדין על חודו של קול, מבלי שהתייחסנו למה כתוב בו, ואכן נצטרך לקרוא אותו בעיון. תעבור חלק בציבוריות הישראלית בתקופה כזאת?
אני לא מוכל, אני לא מוכל ליחסי ציבור, לעמדות הציבור, ואני לא מוכל לדעת הקהל הפוליטית, או דברים מסוג הזה, אבל בית נראה לי, שבמציאות של היום, לא יודע אם זה יעבור חלק, אבל לאנשים שיורים עליהם, ויש להם חברים, או אחים, או אבות, או
בנים, שמשרתים
בחזית, אני לא חושב שזה הסבירות לכאן או לכאן, אם זה כן ייפסל או לא ייפסל, אני לא חושב שזה הבעיה, זה בראש דאגותיהם עכשיו. זאת הערכה שלי.
פרופסור יואב דותן, מבחירי המרצים באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית איתנו, ואני מאמין שנשתמע עוד בתוכניות הבאות.
תודה רבה לכם.
להתראות.